את פרשת וארא. פרשה גם מאוד מעניינת. אנחנו בה, אנחנו רואים את ההתפתחות של היציאה ממצרים עם המכות וכל הסיפורים האחרים. אבל לפני זה כמובן ישנה חשיבות להבין מהו הבסיס והיסוד של הכל.
של החיים.
כן, זה בעצם כל הגאולה וכל הדברים, במה זה תלוי. וזה בעצם דבר שאנחנו הרבה פעמים מפספסים אותו. כי אנחנו חושבים שלקיים מצוות.
זה היום, סליחה שאני
כן, כן.
והסתכלתי...
למה אתה יושב ככה? למה אתה יושב ככה?
לא, לא, נוח.
לא יכול לשבת, מה, באמת לא?
כן, כן.
אנחנו ארבע כאלה.
לברוך ירשותי לימון עם מים וטיפת דבש. מים פושרים, ככה שתי כוסות כאלה. ואני ברחתי והסתכלתי ככה, ברחתי על זה שהכל נהיה בדברו, ואז אני אומר,
עץ, כמו עץ.
הרי אין כדמותו, אין לו דמות, נכון? אז איך משה דיבר איתו פנים אל פנים? מצד אחד, מצד שני, בואו נעשה אדם בדמותנו בצלמנו.
יכול להיות שהדמות נקלטה לו.
לא, זו שאלה טובה, שאלה טובה. על פי הקבלה יש מה שנקרא צורה וחומר. הצורה היא בעצם המהות... לא, הצורה זה לא איך שאתה נראה. זה המהות שלך שמולבשת בחומר כמו שאתה נראה. זאת אומרת, במילים אחרות, הצורה היא מתאימה דרך אגב לחומר. אבל הצורה זה... אפשר לקרוא לזה... זה כמו שהנשמה בנויה מחמש רבדים, כמו שאנחנו דיברנו.
אז זהו, אבל גם לנשמה אין פיזיות, אין דמות, אין כלום בנשמה.
יפה.
אנחנו מדברים על הנשמה שעלה למעלה.
נכון, ולכן היא בנויה מחמש רבדים. כדי שיהיה את החיבור. דרך אגב, כל הבריאה בנויה על חיבור. זה כבר דיברנו על זה.
כן, דיברנו.
הכל לא, אז אותו דבר גם הטבע בנוי כך. זאת אומרת, כדי להגיע משלב אחד לשלב שני, איך הנשמה בנויה, יש את הנפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. חיה ויחידה, אנחנו לא מתייחסים לזה, כי באמת זה לא בדרגות שלנו, זה כבר דברים ממש עליונים. אבל מה שאנחנו כולנו מכירים, דרך אגב, מה שקוראים נשמה או נפש, מתכוונים בדרך כלל לאותו דבר. כאשר, אז חשוב להבין שהנשמה, יש לה נפש, רוח, נשמה. אז לא להתבלבל, כי הרבה פעמים יגידו לך נשמה, לא מדברים על הנשמה כמו שאנחנו כרגע חילקנו, מדברים על הנשמה שהיא מורכבת מנפש רוח נשמה, גם כשאומרים נפש האדם, גם זה הרבה פעמים מתכוונים לנשמה, זאת אומרת לנפש רוח, לכל היחידה, אבל יש הפרדה עכשיו, מהי ההפרדה הזאת? יש את הנפש, דרך אגב זה מביא אותה גם לפרשת שבוע, כי כבד לב פרעה. מה זה כבד לב? יש לנו גם כבד, גם לב. עכשיו, כבד לב פרעה, זאת אומרת, הלב שלו נהפך לכבד כאילו. למה? כי על פי הקבלה, הכבד הוא המקום של נפש הבהמית. כי מה עושה בעצם הכבד? הכבד הוא זה
שמסמל...
בדיוק. זאת אומרת, הוא בעצם, הדבר הכי גשמי שיש. דרכו עובר כל המסלוק מהתינוק, והוא אמור לסנן את זה. והוא אמור לסנן את זה.
יוצא את האור.
יפה. עכשיו, הכבד נשלט על ידי מי? זאת אומרת, הכבד כאילו עכשיו מעביר את הדם לאן?
את הדם?
ללב.
ללב.
הלב הוא המשאבה שמפיצה את הדם לכל הדם.
נכון, אבל הכבד מחזיר... כל דבר חוזר דרך הלב.
עכשיו, יש לנו נפש, רוח, נשמה. הנפש, הבהמית, כן? זה בכבד. הרוח זה בלב. הרוח מסמן את המצב רוח, תקרא לזה, אם אתה רוצה.
אספרסו, קפוצ'ינו?
אני רוצה גם
עכשיו. אני
זה אני יודע, אני לא צריך לשאול. מצב הרוח הוא בעצם קשור ללב. וזה גם, הרבה פעמים כשאנחנו...
רוצה
אספרסו? אספרסו עם קצת חלב.
כך.
כשאנחנו...
אין זה מסובך.
נפש
הבהמית. יש את הנפש הבהמית שהיא בכבד, ואחר כך יש את הרוח.
זה מדהים.
שהיא בלב, מה זה הלב? הלב, כשאתה מרגיש פחד, מה קורה לך? התכווצות בלב. אתה מרגיש פרץ של שמחה, עוד פעם, התרחבות הלב. זאת אומרת, בוא, אז זה דברים אמיתיים, זה לא סתם... מצב הרוח בעצם קשור לאן? ללב. זאת אומרת, הלב הוא אחראי על הרגש. ויש את הנשמה שזה השכל. עכשיו, המצב הנורמלי... בדיוק, כמובן, זה מקום הרגש. עכשיו, בעצם, אנחנו צריכים, הנוסחה היא מלך. מוח, לב, כבד. אם אני הופך את הסדר, מה יש לי? כלום. שמתם לב? עכשיו, דרך אגב, גם הכללה של בלעם. בלעם ידע שאין לו זמן לקלל. מה הוא אמר? קלם. זה מה שהוא אומר, קלם. מה הוא התכוון? על פי הגבלה, הוא התכוון להפוך את הסדר אצל עם ישראל. שבמקום שהנשמה, השכל ישלוט, מה ישלוט? הכבד. זאת אומרת, הכבד הוא כאילו בקטע של צומח, הוא אפילו לא חי, אין לו רגש. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, להביא אותך למצב הכי גרוע שיכול להיות. כבד לב פרעה, מה הכוונה של פרעה? הגיע לדרגה הכי נמוכה שאפשר. זאת אומרת, הוא כבר נהפך בעצם, תחשבו על זה. אני יכול להבין שהסוס מוביל את העגלה. אבל שהעגלה מובילה את הסוס, אין דבר כזה. זאת אומרת, אם אני הגעתי למצב כזה, אז אני כבר בכלל, אין לי כלום. זאת אומרת, אבל מה צריך להיות? צריך להיות העגלון שיושב על העגלה, הוא מושך במושכות של הסוס, והסוס מושך את העגלה. תראה לספר שהעגלה זה יהפוך, אז מה יש לך? כלום. קלם. זאת אומרת, הוא אמר קלם, הוא אמר, רצה להפוך את הסדר של עם ישראל, שמה שישלוט זה הנפש הבהמית. ואז אם שולט הנפש הבהמית, רצים אחרי התאוות, עושים שטויות, ונגמר עם ישראל. לכן, כבד לב פרעה, מה רוצה התורה לומר לך? שאצל פרעה, זה היה המצב. פרעה הגיע למצב שהתאוות כבר לא רק שלטו בו, הם כבר היו בעצם, הוא כבר עבד כמו אוטומט. הוא כבר לא היה בכלל אחראי על מעשיו, מה שנקרא, במרכאות. הוא נהיה כמו רובוט כזה.
אומרים שזה לא אותו פרעה, זה פרעה כאילו שיקום פרעה
ו... לא משנה, זה יכול להיות פרעה חדש.
לא, אני אגיד לך למה, כי אם זה אותו פרעה, אז פרעה ידע את יוסף והכיר את כל הנפלאות. איך פתאום הוא התהפך לזרות 60 מעלות?
אז יש מדרש שאומר שלקחו אותו 3 חודשים ואמרו לו, או שאתה מסכים לשעבד את עם ישראל, או שאנחנו מורידים אותך מהמלכות. ושמו אותו בקרח.
איך אפשר להוריד את פרעה מלכות שהוא יושב האלוהים שלהם?
אלוהים של מי?
של המצרים.
של מי?
של העם המצרי, של כל העולם.
של העם המצרי.
של העם המצרי.
לא של אלה שסביבו.
ברור.
אל תשכח שמלך לא עובד לבד.
ברור, אבל הם שלטו.
יש חצר מלכות.
ברור, אבל הם שלטו.
יפה, הם אלה ששלטו, הורידו אותו מכיסא. הם הורידו אותו, אמרו לפרעה, אדוני, אם אתה לא הולך עם התוכנית שלנו להשמיד את עם ישראל או לשעבד אותם, אנחנו, אתה לא תהיה פרעה. אז הוא לא, 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 לא,
זרקו אותו. ראיתם משחקי הכס? ראיתם משחקי
הכס? לא, לא יודע. הורידו אותו מגדולתו, אז 3 חודשים לקח להבין שאיך אומרים, טוב, יאללה, אני, דרך אגב, זה עובד גם בפוליטיקה היום.
נכון.
זה מגיע איזה מישהו חדש שרוצה לעשות סדר, אז מראים לו את הסדר. לתוך כמה חודשים הוא קולט, בדיוק, הוא קולט או שאני מצטרף לחבורה, או שאני אמצא את עצמי נכשל בכל תפקיד שאני עושה. אז... גם אם, בין אם זה פרעה חדש או בין אם לא, יש לכל זה יש תירוצים. זאת אומרת, יש את ההסבר. ויכול גם להיות שזה היה אותו פרעה. אבל ברגע שבאים עם לחץ מתון, פשוט הכריחו אותו ללכת נגד. וזה שלא ידע את יוסף, אמרנו, לא ידע את יוסף, הוא לא הבין שאי אפשר ללכת נגד התוכנית האלוקית. הרי אנחנו רואים את האבסורד הזה. אנחנו רואים שמי מגדל את יוסף? סליחה, מי מגדל את משה? מי מביא אותו מהיום?
הבת שלו.
זאת אומרת, יש כאן אבסורד על אבסורד על אבסורד. הרי זה נשמע לא נורמל, דיברנו על זה בשבוע שעבר. אבל, זאת אומרת, כל הדברים האלה מביאים אותנו עכשיו גם עכשיו, הוא מקבל מכות, 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 ומה הוא עושה?
ממשיך
בשלו. ודיברנו על זה שנה שעברה, על עניין של בחירה חופשית, איפה הבחירה החופשית שלו וכל הדברים האלה. אבל נראה, קודם כל נתקוף בעיה בעיה ונגיע גם לדברים האלה. כרגע אנחנו רוצים להבין בעצם את שאלתם שאלה. שמע, מה השאלה שלך הייתה?
אם יש לו...
אם
יש קדמותו.
כאן אנחנו רואים את העניין שהצורה היא בעצם משהו שנמצא בפנים. זאת אומרת, הצורה היא דבר מופשט. שהיא מתחברת לנפש הבהמית ולרוח ולנשמה. זאת אומרת, הצורה היא בעצם הנשמה, אפשר לומר. והיא בעצם נכנסת לתוך הגוף. עכשיו, כשאנחנו מדברים על פנים מול פנים, פנים זה פנים. זה הפנימיות. זוהי הצורה. זאת אומרת, כשהוא דיבר איתו פנים מול פנים, זאת אומרת, הצורות דיברו. זה לא שהגוף דיבר, לא צריך גוף כאן. ויודע מה שאתה אומר, כשאתה אומר כדמותו, אותו סיפור, כצורתו.
בוא נעבור שנייה לא כצורתו, בוא נעבור על הדיבור עצמו. אתה יוצר פה משהו שהוא גל קול, משהו שהוא גשמי, כאילו אתה שומע אותו.
לגמי בי אתה מדבר, על משהו מדיבר איתו?
כן, הוא מדיבר איתו פיזי. איך הוא דיבר איתו?
אז הנה, התודעה שהקדוש ברוך הוא דיבר גם עם עם ישראל, בעשרת הדיברות, שתי דיברות ראשונות, ואפילו של כל הדיברות, הוא אמר לרגע, בדיבור אחד הוא אמר את כולם. אבל שתי הדיברות הראשונות, הם שבו הם לא יכלו לשמוע, וביקשו שמשה רבינו יגיד. אז אלוקים ידבר, ומשה יענה לו בקול. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה ליצור
קול. ככה גם יכול ליצור לעצמו דמות.
לא, כי אין לו דמות. ואין לו דמות הגוף. אינו גוף, ואין לו, אנחנו כל הזמן, זה היה האמונה שלו, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא יכול להגביל את עצמו, וזה כמו השאלה, אם הקדוש ברוך הוא יכול ליצור אבן שהוא לא יכול להרים. זו שאלה מטופשת. כאילו, שאלה פילוסופית, אבל מטופשת לחלוטין. כיוון שזו לא שאלה שמתחילה אפילו. הקדוש ברוך הוא הכל יכול, אין עוד מלבדו, הוא מופשט לחלוטין, אבל המהות שלו, צריך להבין, אם אנחנו רוצים ללכת עוד צעד קדימה, הנשמה זה חלק מהקדוש ברוך הוא. אם אתה רוצה ללכת עוד צעד קדימה, מה זה הנשמה שנתן? זה חלק מבורא עולם. זה כמו שעכשיו למדתי משהו בקבלה, שהפרטים לא יוצרים את הכלל.
הנשמה שלנו, חלק מהקדוש ברוך הוא.
הפרטים לא יוצרים את הכלל, אלא מגלים את הכלל. זה נקודה מאוד מעניינת. כשאתה מחבר את הפרטים ביחד, אתה לא יצרת את הכלל, אתה רק גילית את הכלל.
שנייה, אתה אומר שהנשמה של כל אחד ואחד איתנו מרכיבה, נמצאת אצל הקדוש ברוך הוא?
כן, חלק אלוק ממעל, ככה לך זה האמונה. אתה אומר את זה, חלק אלוק ממעל. זאת אומרת שבתוכנו יש חלק מבורא עולם.
הוא ברא אותנו, ברור שזה...
זה בצלמו, זה מה ששאלת, בצלמו
הוא ברא אותנו.
כן, אבל...
מי שמאמין בקדוש ברוך הוא
ובבריאה. אבל זה בדיוק העניין, הוא שאל שאלה מאוד מעניינת. זו השאלה שהוא שאל, מה זה בצלמו ובדמותו? ואיך משה רבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא פנים על פנים? אז עכשיו, אם אנחנו מתחילים להבין שהמהות שלנו, הפנימית, הנשמה, היא בעצם חלק אלוק ממעל, כשמדברים פנים על פנים, זה בעצם הצורה שיוצרת בעצם את המהות של האדם, היא מדברת עם הקדוש ברוך הוא, אין בזה שום בעיה. עכשיו, זה אתה אומר, שמעו את הקולות, לא שומעים את הקולות, אין שום, גם בזה אין שום בעיה. הקדוש ברוך הוא, כדי שאתה בחושים שלך תקלוט את מה שהוא רוצה. את כל הטבע הוא עשה.
כשאתה חולם חלום, אתה מדבר עם מישהו.
כן, אבל אתה לא... כן, אותו דבר. הכל בדמיון כאילו. בדמיון כאילו. אז זה בעצם המהות של הדיבור פנים מול פנים. זאת אומרת, משה רבינו הגיע לדרגה הכי גבוהה בזה. אין דרגה יותר גבוהה.
מה?
הוא הגיע ממש לפה אל פה לדבר. כמו שאנחנו נראה במהלך הדברים.
זה ממש... זה בדרגה של החיבור של הנשמה של משה עם הקדוש ברוך הוא. כאילו זה בעצם...
זה החיה והיחידה.
זה בעצם החיבור עצמו. הוא הגיע ברמת חיבור בתוך הנשמה, שהוא מדבר אליו והוא יודע להבין אותו בתוך הגוף שלו. זה לא היה דיבור פיזי, כנראה.
תבואי,
תבדי לו,
מי זה
משולה?
מי זה?
תנק,
מי זה? זה
אחר, נראה לי אתה. הנה, זה כותב כאן, זה ידיד נפש, זה ספר שמבוא לתורת הקבלה. אז הוא כותב ככה. דיברנו על נפש החיונית מחד גיסא, ועל הרוח והנשמה המאפיינים את האדם בעל הבחירה. מאידך גיסא נוסף לכוחות רוחניים אלה נמצאים המתמזגים בפנימיות האדם בדמו ובעבריו, במוח, בלב ובכבד, כמו שאמרנו. יש עוד כוחות רוחניים נעלים ביותר, ומגודל מעלתם אין כלים מתאימים בגוף לאחסן אותם. והרי הם מקיפים את האדם סביבו ונקראים אור המקיף. זה מה שהולך מסביב לאדם. שבהשוואה לאורות הנפש, הרוח והנשמה, שהם אור פנימי, כמו שאמרנו, זה הצורה, המהות הפנימית, זה פנים אל פנים, זה המהות הפנימית של האדם. ועכשיו, וזה כבר הדרגה היותר גבוהה. עכשיו, הדרגה היותר גבוהה, מידת הקרבה והדבקות אל הבורא שהאדם חש בקרבו תלויות בנפש, ברוח ובנשמה שבו. צדיקים שזכו עם לידתם לנשמה גבוהה, הרי עבודת הבורא שלהם מעולה יותר, והשגותיהם הרוחניות גבוהות ונעלות משל אדם שלא זכה לנשמה גבוהה. אך בכוחו של כל אדם וביכולתו להתעלות מעלה-מעלה, להוסיף אורות רוחניים נעלים יותר על אלה שכבר נמצאו בתוכו, וזאת על ידי קיום מצוות הבורא. וזה מה ש... לא ניכנס לזה עוד פעם. זה בעצם המהות של החיה והיחידה. זאת אומרת, החיה והיחידה זה כבר אור מקיף. זה כבר התחברות ממש למעלה. זאת אומרת...
זה העילה שיש.
בדיוק. קל לזה העילה, אבל זה... זה הרעיון כדי שקצת נבין מה קורה. אבל כל אחד ואחד מאיתנו, יש בו חלק אלוק ממעל. וזה מה שאומר, כי כבד לב פרעה. הוא בא להגיד לך שפרעה הגיע לדרגה שבו בעצם כבר השכל לא שולט, אלא הכבד שולט. כבד לב פרעה. זאת אומרת, כבר לא הרגש, כבר לא הזה, הוא כבר הגיע לדרגה הכי נמוכה שיכול להגיע. וכמו שאמרנו...
גם הוא מדבר איתו ככה, גם היחבד את לב פרעה, הוא אומר לו, אתה משתמש בדברים הגשמיים, גם אני משתמש.
נכון, ושזה חמש מכות, זה פרעה מכביד את ליבו, חמש מכות הבאות, הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו. עכשיו, זה שאלנו על הבחירה החופשית, אני לא רק בזריזות נדבר על זה. אמרנו, זה איפה הבחירה החופשית? זה כמו שבן אדם בא לך עם אקדח, תעשה את זה. אתה יכול לקרוא לזה בחירה חופשית? שללת ממנו את הבחירה החופשית. אז מה כאן הקדוש ברוך הוא עושה? נותן לו מכות, הוא רוצה לשלוח את עם ישראל, הוא מקשה את ליבו, לא אל תשלח. אז מה? הוא רצה אבל לשלוח כבר. אז איפה הבחירה החופשית כאן? כאילו לכאורה, שללת מפרעה את הבחירה החופשית. אז יש דעה אחת שאומרת, הרמב״ם כותב, שבן אדם עושה עבירה פעם, פעמיים, שלוש, הקדוש ברוך הוא נותן לו צ'אנס לחזור. אחרי שהוא עושה את זה עוד ועוד ועוד, מגיע השלב שבו הקדוש ברוך הוא כבר לא נותן לו לחזור בתשובה. זאת אומרת, כאן כבר הוא עושה בכפייה את כל הדברים.
כבר אין לו סיכוי לחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא בהתחלה לא רוצה שהוא מיד ישחרר את העם. הוא העביר תהליך גם את עם ישראל.
זה ברור לנו, לכן יש
עשר מכות. הוא העביר תהליך גם את עם ישראל.
הרי בינינו. אותה שאלה, אם אחרי חמש מכות הוא מסרב להוציא את עם ישראל ואחר כך הוא כן רוצה, למה הקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו?
הוא עשה את זה במכה הראשונה.
בדיוק, למה הוא מקשה את ליבו? בשביל מה?
בשביל להעביר תהליך
חמש מכות,
גם לפרעה וגם לעם ישראל.
אמרנו שהרי בסופו של דבר כל העשר מכות זה סדרת חינוך. סדרת חינוך יותר לעם ישראל מאשר למצרים, כי המצרים הולכים להיעלם מן העולם. אבל עם ישראל הם צריכים לצאת ממצרים. כמו שאמרנו, הרי במקוצקי היה אומר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אם אתה חושב שהתפקיד שלך זה להוציא את עם ישראל ממצרים, יש לך טעות. התפקיד שלך זה להוציא את מצרים מעם ישראל. וזה, דרך אגב, זה המשמעות שלנו גם היום. אנחנו צריכים להוציא את הטומאה מתוכנו. וזה בדיוק הבעיה, וזו הייתה הבעיה שהיה לו במצרים. ולכן כל הסדרת חינוך הזאת, ולכן היה חייב להיות עשר מכות כנגד עשר מאמרות שנברא העולם. כי הרי כמו שאמרנו, כל הקטע הזה של העשר מכות הוא בעצם מעין הוכחה לבריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא, על השגחה פרטית, אין עוד בלבדו, וכל הדברים האלה בעצם משולבים בתוך המערכת של עשר המכות. אבל אנחנו נחזור לשאלה של הבחירה החופשית, כי זה דבר עקרוני. חשוב להבין שאנחנו, הקדוש ברוך הוא לא שולל את הבחירה החופשית של אף אחד, כי זה הדבר היחידי שבעצם הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, זה דבר שניתן בידיים שלך. אז איך אנחנו מסבירים את הקטע? לא רק זה. אנחנו באים ואומרים שבן אדם ביהדות ישנן עבירות מסוימות שהבית דין מלכה את הנאשם עד שהוא אומר רוצה אני. ושואלים על אותה שאלה, מה זה אומר, איזה מין דבר זה? מה זה רוצה אני? אתה הכרחת אותו, אתה לא רוצה? או שאתה מכריח בן אדם לעשות תשובה? מה זה לעשות? איזה מין תשובה זה? אתה הכרחת אותו, זה לא תשובה. אתה בא לו עם אקדח לראש, מה מסבירים? בואו נראה, באמת נראה לשורש העניין. פרעו, אם אני מנקה אותו מכל העקבות, הוא רוצה לשלוח את עם ישראל או לא רוצה לשלוח? לא רוצה. זאת אומרת, מה הבחירה החופשית שלו? אז מה הבחירה החופשית שלו?
להשאיר את עם ישראל.
יפה. אז מה הקדוש ברוך הוא פגע בבחירה החופשית שלו?
לא.
לא. אז נפתרה הבעיה. אבל נחזור חזרה, יהודי, אם אני מוריד ממנו את כל הדברים, רוצה לעבוד את השם או לא רוצה לעבוד את השם? זאת אומרת שמה הבחירה החופשית של יהודי?
לעבוד את השם.
הפוך מהגון. זאת אומרת שאם הבית דין כופה עליו, עד שיאמר רוצה אני, אז הוא רוצה או לא רוצה? בוודאי שרוצה. כי יצר הרע מפריע, לא, יצר הרע מפריע לו. זאת אומרת, אם אתה מנקה אותו מיצר הרע, הוא מנקה לעקבות, זו השאלה. בחירה חופשית זה בחירה חופשית לחלוטין. בוא נעשה את הדברים. יש מאבק, כן? כל אחד יש את המאבקים שלו, אבל בוא נגיד, סתם מדבר על העניין העקרוני של הבחירה החופשית. הבחירה החופשית בעצם תלויה ברצון האמיתי הפנימי שלי. נכון או לא?
נכון.
יפה. עכשיו, אם הרצון הפנימי האמיתי שלי זה ללכת, סליחה, עכשיו להשתולל ולשתות בירות וללכת עם החבר'ה וללכת, סליחה, לבנות ולעשות כל ה... אז זה הרצון החופשי שלי. הרצון האמיתי שלי. אבל אם הרצון האמיתי שלי זה להיות עם הקדוש ברוך הוא, להתעלות בתורה, לקבל את האור של בורא עולם, אז זה הרצון האמיתי שלי, רק מהיצר הרע בא ומשכנע אותי לעשות כל מיני עבירות. זאת אומרת שבלים אחרות, יהודי בדרך כלל
אתה רוצה לעבוד מכל הלב,
בדיוק, בוא נגיד ככה, אם אתה לוקח ממני את היצר הרע, אני לא רוצה, אני
היצר,
בדיוק, אני רוצה לעבוד את השם.
זה המלחמה האמיתית שלנו, אתה יודע, לפחות אצל רוב האנשים שרוצים לעשות, להתקרב למשהו, אבל פתאום אתה יודע, יצר הרע בא ומוביל אותם
למקומות אחרים.
לדברים שגם הרבה פעמים גם אתה יודע שהם לא בסדר, אבל אתה ממשיך איתם.
זה כתבנו בשבוע שעבר.
כי זה נוח, נכון?
כתבנו בשבוע שעבר בדבר תורה, אני לא יודע אם קראתי עם הלוויתנים. יש קבוצות של לוויתנים שמתאבדים.
נכון.
בואו נראה, ראיתם את זה? מה קיבלתי?
טוב, אחר כך. בקיצור, אז כאן אנחנו בעצם דיברנו קצת על העניין של בחירה חופשית, הבנו שיש בחירה חופשית והייתה לו בחירה חופשית ואין בזה שום בעיה. אבל אחד הדברים, הכבד לב פרעה, אחד הדברים המרכזיים בכלל, כמו שהתחלנו לדבר, זה הלב. הלב הוא המרכז של הכל. מה הכוונה? הלב הוא מרכז הרגש. ובלי רגש, בלי שמחה, בלי התרגשות, אין עבודת השם. עבודת השם זה לא אוטומט, וזה לא דבר שכלי בלבד, זה חייב להיות מחובר ללב. לכן השילוב הזה של השכל, הלב, והנפש הבהמית. ואז מה שקורה בעצם, ברגע, תודה, ברגע שאנחנו עובדים בצורה הנכונה, אז המכונה מתפקדת בפול. כמו שהוא כותב כאן, גם מאוד מעניין, דווקא היום קראתי את זה, מאוד מעניין. הוא גם כותב את זה כאן.
גם כשאתה
מאחל
ברכות, אתה
מאחל
מכל הלב.
נכון? הוא אומר ככה.
שאלה כמה מכל הלב, אתה באמת אכפת לך מכל הלב.
השם הכללי...
אנחנו רוצים לעשות את זה.
השם הכללי לחלקי הצורה באדם הוא נשמה. כלומר, במונח זה כוללים גם הנפש, גם הרוח, גם הנשמה. משום כך, המושג נשמה הוא רחב מאוד. לאחר שהגדרנו חלקי הנשמה, נראה מה היחס ביניהם, ונבקח שהנפש, הרוח והנשמה, אכן מהוות יחידה אחת. הנפש היא המנהיגה, מפעילה את עברי הגוף הפנימיים והחיצוניים כאחד, אך אין הנפש פועלת כיחידה עצמאית, אלא היא מונחת על ידי הרוח. לדוגמה, אנו עדים שפעולות עברי הגוף מושפעות ממצב רוחו של האדם. אם אתה במצב רוח טוב, אתה פועל בשמחה, יש הבדל בין לפעול לשמחה, לפעול בדיכאון. ומצב רוחו של האדם קשור במידות כגון כעס, חמלה וכיוצא בזה. וברגש הקשורים לרוח, הרוח אף היא מונהגת על ידי שכלו של האדם. שהרי השכל הוא המחליט אם יש מקום לאהבה או לכעס. הרי לפנינו דוגמה לקשר בין הנפש המפעילה את עברי הגוף, לבין הרוח, המידות והרגש, לבין הנשמה, הכוח השכלי. אכן, עובד האלוקים הוא זה אשר מוחו שליט ומנהיג את רגשותיו ומשעבד את מידותיו לעבודת בורו. זאת אומרת שבעצם הנשמה היא המהות השכלית, האינטלקט של האדם, היא אשר מתלבשת, כלומר מתמזגת ומנהיגה את הרוח, לתת בה השכלה ודעת ולסייע בעדה לכוון את המידות והרגש לעבודת האלוקים. הרוח אף היא מתלבשת בנפש, התולדה של שיתוף פעולה זה הוא שעברי האדם אף הם משתעבדים לעבודת הבורא, ובכך שואפים המחשבה, הדיבור והמעשים של האדם לשלמות רוחנית להידבק בורא יתברך שמו. זה האידיאל. זאת אומרת, אני חיברתי את הדברים בצורה הנכונה, וכל, בעצם כל מהותי עובד את השם. וכאשר ראינו שהמרכז זה הלב, רחמנה ליבא בעיה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהעבודה שלנו תהיה מהלב. כי אם אין לב...
כשתגיע ללב, אתה צריך קודם כל...
הכל נהיה בדברו.
אמן.
כשלהגיע ללב, אתה צריך קודם כל לתרגל את זה, ואז לאט לאט, כשאתה מתרגל את זה גשמי, אז אתה יכול להגיע לזה בצורה יותר...
כן, אומרים אחרי הפעולות הולכים על לבבות. וזה גם עובד הפוך דרך אגב.
אחרי הפעולות הולכים?
על לבבות.
אה, נכון.
ברגע שאתה, תגיד, אתה נמצא במצב עצוב, תעשה, אומרים, זה עובד, תעשה פעולות של שמחה, תרקוד, תשיר, ואתה תראה פתאום איך המצב הרוח שלך משתנה.
כן.
ואותו דבר גם, הפעולות הולכים אחרי הלבבות, זה עובד לשתי הכיוונים.
כן.
וזה פסיכולוגיה פשוטה. עכשיו, הרב יששכר מאיר זצ"ל, ראש ישיבת הנגב, מביא סיפור שפעם אחת הוא פגש בדרום אפריקה איזשהו יעלומן עצוב. הוא שאל אותו מה קורה. הוא אומר, תשמע, תשען, יש לי בעיות בשלום בית, ואנחנו ממש לפני פירוק הבית. וגם כאן, ומה עם העסקים, שואל אותה הרב? הוא אומר, העסקים, אל תשאל. אני מתפלל כל יום שיבוא המשיח כבר. כעבור שנתיים, הוא פוגש את אותו יעלומן, שמח, מבסוט. אומר לו, נו, מה נשמע, מה קרה, אני רואה אותך, ברוך השם. אומר, ברוך השם, עשינו שלום בית, הכל שב המקומו. והעסקים, אומר ברוך השם, חבל על הזמן. ומה עם המשיח?
אתה כבר לא רוצה שהמשיח יבוא.
הוא יכול לחכות. אבל זאת האמת.
נכון.
זאת האמת. וזה מראה שהדברים לא באים מהלב. זאת אומרת, אתה בא ועושה דברים בגלל אילוצים כאלה ואחרים. אז שרע לך, אתה רוצה משיח. עכשיו טוב לך, אז מה רצית משיח או לא רצית משיח? לא רצית
משיח. אני אתן לך את אותו סיפור, בן אדם שבכלל לא מאמין בקדוש ברוך הוא. מאמין אחד שאין אלוהים בכלל. ביום יום, בן אדם מצליח, הולך, נוסע לעשות עסקים. פתאום עולה על מטוס. המטוס מתחיל לראות. ולך תדע מה קורה. למי הוא פונה קודם כל? למי שהוא לא מאמין בו. למי שהוא לא מאמין בו. אלוהים תעזור לי, אלוהים תעזור לי. מי יפנה? לאשתו יפנה? הילדים שלו יפנה? אלוהים תעזור לי. אבל לפני שתי דקות אמרת שאתה לא צריך את הקדוש ברוך הוא. ושיש לך עסקים טובים, אתה מצליח. למי הוא פונה? לא, זה לא לאמא שלו.
קודם כל הוא אומר אימא לי. כשבנם נבהל, הוא אומר קודם כל
אימא לי. אבל אחר כך הוא אומר לאלוהים. לא, הוא אומר אימא לי כתגובה, אבל הוא מבקש ממנו שתעזור לו. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו.
היא
התקוח
הראשון.
אני דווקא ישר אומר, שמה ישראל. עכשיו אני אומר שמה ישראל. לא שאני לא אומר את זה כל יום, אני גם אומר את זה כל יום, אבל...
אינסטינקטיבית שאתה... אפרופו שאתה
נוסעים
במטוס,
זה בעיה. לא רק במטוס, עזוב, בכל מיני סיטואציות למיניהם.
לא, לא.
חס וחלילה עם רפואה, במשפחה, ש...
כן, אבל מטוס אין לך שליטה. זה לא תלוי בך. בוא, כשאתה חולה, חס וחלילה, כשמישהו חולה, אז הוא חולה, הוא יודע שהוא חולה, הוא לא נעים לו.
תאונות דרכים קשות שפתאום בשנייה, תוך שנייה, הכל קבל...
נכון.
זה חברים, בסופו של דבר זה אותו סיפור, זה...
עכשיו, יש מה, זה מה שאני אומר, מה שקורה בעצם, שלצערנו הרב, באמת, אנחנו הרבה פעמים עושים פעולות או מדברים דברים שאנחנו לא באמת מתכוונים אליהם. ולכן חשוב לדעת, אם אין לי את הכוונה, זה לא שווה כלום. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהיה חיצוני. הוא רוצה שהדברים יבואו מבפנים, שיהיו אמיתיים, שיבואו מתוך הלב.
כל הילדים?
ולכן רחמן הלב הבא. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. הוא רוצה עבודת הלב. ולא עבודה חיצונית שהיא לא קשורה לשום דבר. אותו דבר גם ידע. אנחנו רואים שמגיע משה רבינו ורוצה לגאול את עם ישראל, אז כולם כאילו מאמינים, והוא אוסף את הזקנים והם הולכים. אבל מה שקורה בעצם בסוף, משה ואהרון מגיעים לבד. ואיפה כל הזקנים נעלמו? צריך להבין את הנקודה. הארמון של פרעה היה מוקף עם שומרים, עם אריות, עם נמרים. היה די מפחיד להגיע לשם. ומה שקרה בדרך, הם פחדו, ולאט לאט התפזרו, ומי שמגיע בסוף זה רק משה ואהרון. ושאלת השאלה, אבל הם האמינו? אז מה קרה לאמונה? אשר האמונה היא שכלית, ברגע שהרגש מגיע, האמונה פורחת. מה זאת אומרת? ברגע שבא פחד או בא זה, אם האמונה שלך היא רק שכלית, מה שיקרה, זה לא יחזיק מעמד. האמונה שלך צריכה להיות מחוברת ללב. צריכה להיות האמונה מתוך הלב. ואז כשהיא מחוברת ללב, אז גם המעשים יהיו בהתאם. אבל אם האמונה שלך לא מחוברת ללב, אז המעשים שלך, שזה הנפש הבהמית, בעצם מנותקים. כי אין לך את הקשר. אין את הקשר בין הנשמה, השכל, לבין הנפש הבהמי, כי הרוח באמצע הלכה לכיוון אחר. וכאן חשוב להבין, התשדיר שהלב משדר הוא זה שקובע את מה שיקרה. זאת אומרת, אם השכל לא ישלוט על התשדיר של הלב, הכבד יקבל תשדיר מעוות ויפעל בהתאם. לכן, מה שקרה כאן בעצם, שברגע שהם נתקל, בדיוק, ברגע שאתה נתקל בה, אתה יכול להגיד, אני מאמין, אני מאמין, אבל ברגע שאתה פתאום צריך להתאמץ כדי למצוא אוכל כשר, או אתה צריך להתאמץ בשביל להניח תפילי, או אתה צריך להתאמץ בשביל לעשות איזה מצווה, מה אתה עושה הרבה פעמים?
מדלג
הלאה. זאת אומרת שהאמונה שלך היא אמונה חיצונית, היא שכלית. האמינו, אז מה הם האמינו? זה לא מספיק. אומרים, והדעת היום והשמות האלה בבריך. האמונה לא יכולה להיות רק בראש, היא חייבת להיות מחוברת ללב. זה כמו שהרב לבנסל מסביר, זה כמו תחשבו על שתי צינורות. אחד צינור של ידע, ואחד צינור של עולם המעשה, של המעשה. עכשיו, אתה יודע, לדוגמה סתם, שאסור לאשם. אבל במעשה, אתה מאשם. למה?
זה נוח לך, זה טעים לך.
כי הצינור של הידע לא מחובר לצינור של המעשה.
לא יכול, הרבה פעמים גם הצינורות כן מחוברים.
אני אומר, אבל אני מצליח את הציור הכי גרוע. כי מה הרעיון? הרעיון הוא להבין שצריך להיות חיבור קודם כל. אם אין חיבור לא יקרה כלום.
זה ברור.
יפה, שזה הרבדים של הנשמה.
אם אתה עושה משהו ואתה לא יודע מה אתה עושה,
זה מצב מאוד גרוע. אם הידע שלך לא קשור לעולם המעשה, זאת אומרת שאין חיבור.
זה המצב הכי גרוע שיכול להיות.
נכון, נכון.
הכי גרוע.
אבל מה לעשות שזה קורה?
אבל זה קורה.
נכון, זה קורה.
זה קורה שאנשים יודעים הרבה דברים, אבל הם לא מיישמים אותם. כי לא קשור, העולם של הדעת, של החוכמה, לא קשור לעולם המעשה.
נכון.
לכן מה אומר רב נחצר?
שהוא לא קשור גם, לפעמים קשה להתמודד עם
זה. אי אפשר ששתי הצינורות האלה יהיו
לחוד. מקבילים.
מקבילים, וזה קורה בחיים. אתה חייב לחבר אותם. זאת אומרת, אתה חייב שיהיה חיבור בין הראש לבין המעשה. ואת החיבור הזה עושים על ידי הלב. זאת אומרת, חייב להיות הראש, הידע, חייב להיות מחובר ללב, והלב משדר את התשדור, את הנפש, כי הרי עוד פעם, הנפש היא זאת שפועלת, פשוט להבין את זה. הנפש זה המעשה. המעשים שאנחנו עושים, האכילה, השתייה, הליכה, הדיבור, הכל, זה הנפש הבהמית. היא שולטת בגוף של האדם מבחינת מעשה.
מבחינת המשמי עוד.
בדיוק. הרוח היא בעצם זאת שנותנת לך את הפקודות או את התובנות. שמחה, איך אומרים, צריך לעשות זה. השכל חייב לעבור דרך. הלב, ומהלב התשדיר מגיע לנפש הבאמת. אם זה עובד בצורה הנכונה, אז כמו שאמרנו, קראנו כאן מקודם, שאז בעצם אתה יש לך מכונה מושלמת שפועלת בשביל הבורא. זה המצב האידיאלי. אבל שזה משובש, דרך אגב, זה דרך אגב מה שקרה גם במצרים. שבא משה רבינו, רוצה לגאול את העם, מאמינים, אבל פתאום כולם נעלמים. עכשיו, זה לא רק זה. לאחר מכן... כן. עכשיו,
אני להתמודד עם זה.
כן, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה. הם פשוט, במציאות, הם צריכים לעבוד כמו חמורים. והמציאות...